המשנה בדף פ"ה, סיום הפרק, אומרת, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. ואת אף על פי שנתחדשה כפרה של יום הכיפורים, אבל אומרת המשנה, יש משהו שהוא יוצא מן הכלל. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. עד הריצוי של חברו. צריך את הריצוי של החבר, אחרת יום הכיפורים, עם כל הגדולה והיכולת המיוחדת שנתחדשה ביום הכיפורים, אבל זה לא מועיל לגבי עבירות שבין אדם לחברו. ישנה משנה במסכת בבא קמא, שם המשנה אומרת, המשנה מדברת לגבי דיני נזיקין, בפרק החובל. מובא במשנה, והיא מפרטת פירוט של כל חובות התשלומים של אדם שהזיק את חברו. אומרת המשנה, אף על פי שהוא נותן לו, אין נמחה לו עד שיבקש ממנו. שנאמר, ואתה השב אשת האיש. הפסוק הזה כתוב בספר בראשית ביחס לאבי מלך, שפגע באברהם, אז אומרת שם התורה, ואתה השב אשת האיש כי נביאו, והתפלל בעדך וחיה. ואם אינך משיב, דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך. אז אומרת המשנה, אף על פי שהוא נותן לו, אין נמחה לו עד שיבקש ממנו. שנאמר ואתה השב אשת האיש, ומניין שאם לא מחה לו שהוא אכזרי, שנאמר והתפלל אברהם אל האלוהים וירפא אלוהים את אבימלך. וירפא אלוהים את אבימלך. כך כתוב. הרמב״ם מביא את שתי ההלכות האלה, ב... גם בהלכות תשובה וגם בהלכות חובל ומזיק. בהלכות תשובה כותב הרמב״ם כך, אין יום הכיפורים, בפרק ב' כותב הרמב״ם, אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרים אלא עבירות שבין אדם למקום. אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרים אלא עבירות שבין אדם למקום. כגון, מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהם. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון חובל חברו, או המקלל את חברו, או גוזל, וכיוצא בהם, אינו נמחה לו לעולם, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו, וירצהו. ממשיך הרמב״ם, אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, הוא מסביר את מה שהוא אמר קודם, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו, אומר הרמב״ם, אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, הוא גזל ממנו והוא החזיר לו את הגזלה, אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו, ואפילו לא יקנית את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו עד שימחול. לא רצה חבר, אומר הרמב״ם, לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו ופוגעים בו ומבקשים ממנו. לא נתרצה להן, מביא לו שנייה ושלישית. לא רצה, אחרי שלוש פעמים, הוא עשה ניסיון, כן, לפייס אותו. לא רצה, אומר הרמב״ם, מניחו והולך לו. וזה שלא מחל, הוא החוטא. וזה שלא מחל, הוא החוטא. זה רמב״ם, כמו שאמרנו, בהלכות תשובה. בהלכות חובל ומזיק, בהלכות חובל ומזיק, מביא הרמב״ם את ההלכה, את המשנה שקראנו בבבא קמא, ושם הוא כותב כך, אינו דומה, מזיק חברו בגופו למזיק ממונו. שהמזיק ממון חברו, כיוון ששילם לו, שילם משהו חייב לשלם, מתכפר לו. אדם שהזיק ממון של השני, כיוון ששילם משהו חייב לשלם, מתכפר לו. אבל חובל בחברו, אדם שחבל בחברו, אף על פי שנתן לו חמישה דברים, חמישה תשלומים הוא חייב לשלם, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, אף על פי שנתן לו חמישה דברים, אין מתכפר לו. ואפילו הקריב כל אילי נוויות, אין מתכפר לו. ולא נמחל עוונו, עד שיבקש מן הנחבל וימחול. עד שיבקש מן הנמחל וימחול. ואסור לנחבל להיות אכזרי, ולא ימחול. ואין זו דרך זרע ישראל, אלא כיוון שביקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושנייה, וידע שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו, ימחול. וכל הממהר למחול הרי הוא משובח, ורוח החכמים נוחה ממנו. אבל כאן הרמב״ם לא כתב את מה שהוא כתב בהלכות תשובה. המדייק בלשונו של הרמב״ם רואה שבהלכות תשובה, כשהוא הביא את ההלכה, כתב הרמב״ם, אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב, לא צריך לרצותו ולשאול, ממנו שימחול לו. וממשיך הרמב״ם ואומר, לא רצה חברו למחול לו, אז מביא שורה של שלושה אנשים, מביא שורה של שלושה בני אדם מרעיו, פעם ראשונה, שנייה ושלישית, אבל אם לא רצה, בפעם השלישית, אומר הרמב״ם, מניחו והולך לו. גמרנו. מניחו והולך לו. וזהו גמר. לא נדרש ממנו יותר. לעומת זאת, בהלכה הזאת, בחובל ומזיק, שם לא כתוב כך. שם כתוב, אין מתכפר לו ולא נמחל עוונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו. הרמב״ם אומר, אסור לנחבל להיות אכזרי. אבל הלשון של הרמב״ם היא פה חד משמעית. ולא נמחל עוונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו. מה פשר הסתירה? בהלכות תשובה, רואים שהרמב״ם כתב, מניחו והולך לו. יש גבול, אתה לא יכול לדרוש מאדם לעשות יותר. הוא עשה את כל המאמצים, לבקש ממנו מחילה, לפייס אותו. עשה את כל המאמצים, מניחו והולך לו. אבל בהלכות חובל ומזיק, אומר הרמב״ם, ולא נמחל עוונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול. אין מחילה על העוון. עד שיבקש מן הנחבל וימחול. צריך את המחילה. אם אין מחילה, אם ההוא לא מחל, אין העוון נמחל. איך ליישב את הסתירה הזאת בדברי הרמב״ם? אבל לפני שנסביר את הרמב״ם, נציע סתירה נוספת לכאורה בדברי הרבנו יונה בשערי תשובה. הרבנו יונה בשערי תשובה כותב כך, הוא מביא את הדין הזה שבחטאים שבין אדם לחברו צריך לבקש מחילה, והוא כותב כך, העיקר השישה עשר. כאן הוא מונה את עיקרי התשובה בשער הראשון, אז הוא כותב, העיקר השישה עשר תיקון המעוות באשר יוכל לתקון. כי עניין שנאמר ביונה, וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. ונאמר, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. כי בדברים שבין אדם לחברו כמו הגזל והחמאס, לא יתכפר עוונו עד אשר ישיב את הגזלה. וכן אם צייר את חברו והציק לו, או הלבין פניו, או סיפר עליו לשון הרע, אין לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי אף על פי שנתן לו דמי בושתו ודמי צער ההכאה, אין צער הבושת וההכאה נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה. שנאמר, ואתה אשב אשת האיש כי נביאו והתפלל בעדך וחיה. כותב הרבנו יונה, ממשיך הרבנו יונה וכותב, וראוי לבעל התשובה, אחרי שהוא מביא את החובה הזאת, בעבירות שבין אדם לחברו, לבקש ממנו מחילה, לבקש ממישהו פגע בו מחילה, אז הוא אומר כך, וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי. הרי מדרכי התשובה אדם צריך להתוודות. אז אומר הרבנו יונה, וראוי לבעל התשובה לעשות כן. מה לעשות? לבקש מחילה מהאדם הזה שפגעתי בו. קודם הוידוי, כדי שיתרצה בוידויו. הראיה, ודוד, עליו השלום, בעת התשובה, כן עשה, קודם הוידוי. דוד המלך, בפרק נ"א תהילים, כמו שמבואר כאן ברבנו יונה באריכות, מורה לנו בפסוקים שהוא אומר שם, מהו סדר התשובה. אז בין השאר הוא אומר, לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. הסביר רבנו יונה את הפסוק. פירוש, לך לבדך אני נחשב חוטא, ואינני צריך זולתי למחילתך. ואם חטאתי לאיש, פגעתי בבן אדם, כבר ביקשתי מחילה ממנו, וכיפרתי פניו. דוד המלך מתוודה, לפני ריבונו של עולם. אבל הוא אומר בין השאר, גם אם חטאתי לאיש, פגעתי בבני אדם, כבר ביקשתי מחילה ממנו, וכיפרתי פניו. אז הפירוש הוא, אז מה רואים כאן, אומר הרבנו יונה? הוא בא ומתוודה לפני הקדוש ברוך הוא על חטאים כביכול שהוא חטא כלפי ריבונו של עולם, אבל הוא אומר, את החטאים שחטאתי כלפי בני... לפני הוידוי כבר דאגתי לבקש, לפייס או לרצות בני אדם שפגעתי בהם. אז לכן אומר רבנו יונה, וראוי לבעל התשובה לעשות כן, פירוש, לפייס את אותם בני אדם שהוא פגע בהם קודם הוידוי. כדי שיתרצה בוידויו. אבל הלשון של הרבנו יונה כאן, ראוי לבעל התשובה. נו, ואם הוא לא עשה? אם הוא לא עשה את זה לפני הוידוי? לא כתוב ברבנו יונה שבמקרה כזה הוידוי הוא לא... הרבנו יונה הוא מדריך אותנו, לכתחילה רואים איך דוד המלך נהג, הוא קודם, אם היו אנשים שהוא פגע בהם, הוא דאג לרצות אותם עוד לפני שהתוודה. אבל אם אדם לא עשה כך, הוא התוודה, ואחרי כן הוא ריצה את אותם אנשים. ברבנו יונה כתוב כאן, וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי. לעומת זאת, כשהרבנו יונה מביא את ההלכה הזאת, של עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, שם כותב הרבנו יונה כך, ואמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אומר רבנו יונה, לכן, מי שגזל את חברו, ישיב את הגזלה, ואחרי כן יתוודה. מי שגזל את חברו, ישיב את הגזלה, ואחרי כן יתוודה. ואם התוודה תחילה, לא עלה לו הוידוי. זה לא וידוי. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, בעניין הגוזל והנשבע לשקר, שהוא חייב לשלם קרן וחומש, ולהביא אשם, שהמביא גזלו, אשם זה קורבן, לכפר. אז שהמביא גזלו, עד שלא הביא אשמו, יצא. אבל אשמו עד שלא הביא גזלו, לא יצא. שנאמר בעניין גזל הגר שאין לו יורשים, האשם המושב להשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. אז קודם הוא צריך להחזיר את הגזלה, ורק אחר כך יש מקום לכפרה. והרבנו יונה אומר, אם לא עשה כן, ואם התוודה תחילה, לא עלה לו הוידוי. לא עלה לו הוידוי. אז עוד פעם, הוא התחיל, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. עד שירצה את חברו. אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אז אומר הרבנו יונה, לכן, מי שגזל את חברו, ישיב את הגזלה ואחרי כן יתוודה. ואם לא עשה כן, לא עלה לו הוידוי. לא עלה לו הוידוי. אז שם רואים שהדרישה הזאת, כלפי, בעבירות שבין אדם לחברו, אם היא מן הראוי, שאת כל מה שהוא צריך לעשות כלפי החבר, יעשה לפני הוידוי. הלשון, כמו שאמרנו, מן הראוי, ראוי לבעל התשובה, שיעשה את כל מה שהוא צריך לעשות כלפי החבר לפני הוידוי. אבל המשמעות היא, לא, ואם הוא לא עשה, הוא עשה את זה אחר כך, לא כתוב שהוידוי לא עלה לו, כאן הלשון היא נחרצת. אם לא עשה כן, לא עלה לו הוידוי. מה ההבדל? אז להסביר את הדברים נראה כך. קודם כל צריך לדעת שבפוסקים מובא, בסימן תף רי שבב, בהלכות יום הכיפורים, מובא בבח, הבח אומר שחובת הוידוי, חובת הוידוי בעבירות שבין אדם לחברו, זה שאדם בא לחבר ואומר לו פגעתי בך. אומר הבח צריך לפרט את החטא. מדוע? משום שכמו ששמענו שצריך לפרוט את החטא בעבירות שבין אדם למקום, הוא הדין נדרש פירוט החטא. אדם לא יכול לבוא אל חברו ולומר לו, תסלח לי, תמחה לי. על מה? על מה? צריך לומר לו. במה הוא פגע בו? כך אומר רבך. והמשמעות לכאורה זה לא רק בגלל, זה לא לימוד חיצוני. אלא המשמעות בדברי הבכי שיש פה משהו הדרישה של הפירוט של החטא בוידוי היא בעבירות שבין אדם למקום היא פשיטה, אבל יש מקום לומר, מקום גדול לומר, בייחוד לאור מה שהרבנו יונה כותב בשערי תשובה, שבכל עבירה שבין אדם לחברו, כשאדם פוגע בחברו, זה לא רק עבירה שבין אדם לחברו, זה גם עבירה שבין אדם למקום. כמו שהיא עבירה שבין אדם לחברו, היא עבירה שבין אדם למקום. אלא שבין אדם לחברו יש צורך לבוא ולרצות את החבר. אז אומר הבך, אתה מרצה אותו, אתה מבקש ממנו מחילה, כמו שכשאתה מבקש מחילה מריבונו של עולם, אתה צריך לפרט את החטא. נדרש פירוט החטא. אז הפירוט של החטא נדרש גם בעבירות שבין אדם לחברו, ולא רחוק לומר, שכיוון שסדר הוידוי בבין אדם למקום הוא כלפי המקום, אבל בבין אדם לחברו אתה צריך להתוודות לפני החבר. אז כמו, אז הפירוש הוא, זה הבן אדם למקום, הווידוי שבן אדם למקום, בעבירות שבן אדם לחברו, דורש את את הפירוט של החטא לפני החבר. כל מקום כך כתוב בבח. צריך לפרוט את החטא. אבל, יש מקום לשאול, כשמדייקים בדברי הרבנו יונה שהבאנו, כשאנחנו מדייקים בדברי הרבנו יונה שהבאנו, הרבנו יונה אומר בלשון שלו, הרבנו יונה אומר בלשונו כך, העיקר השישה עשר, אני קורא עוד פעם את הרבנו יונה בשער הראשון, העיקר השישה עשר, תיקון המעוות כאשר יוכל לתקון. והוא אומר, על מה אני מדבר? אני מדבר על עבירות שבין אדם לחברו. אז הוא אומר, וישובו איש מדרכו הרעה, הפסוק שהוא מביא מיונה, מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. כי בדברים שבין אדם לחברו, כמו הגזל והחמאס, לא יתכפר עוונו עד אשר ישיב את הגזלה, וכן אם ציער את חברו והציק לו, הלבין פניו או סיפר עליו לשון הרע, אין לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה. אז מילא, בגזל, כמו שהוא אומר, בחמאס, אדם גזל את השני. אז הוא מחזיר לו את מה שהוא גזל, וישיב את הגזלה אשר גזל. אתה יכול לבוא ולומר, גזלתי, החזרתי. את מה שגזלתי, החזרתי. אני כבר לא מחזיק את הרכוש שלו, הרכוש שלו חזר אליו. אבל אם אדם, כמו שהוא אומר, צייר את חברו, אדם צייר את חברו, והציף לו, או הלבין את פניו, מה פירוש אני עכשיו מפייס אותו? מה המשמעות של הפיוס? אני בא ומבקש ממנו סליחה, בגלל זה ההלבנת פנים נמחקה מהעולם. גזלת, החזרת. לבית ממישהו ולא החזרת לו, בסופו של דבר החזרת לו. אז הכסף חזר אליו. אתה יכול לומר, אבון הגזל לא קיים כבר. אני כבר לא מחזיק כסף שלו. אבל אדם ילבין פניו של אדם אחר ברבים. הוא מבקש ממנו מחילה. נניח שהוא יגיד שהוא מוכר לו, אבל ההלבנה לא קיימת. הוא צייר את חברו. הצער יכול להיות גם בגזל. הוא גזל את חברו, לבד מהכסף שהוא גזל ממנו, הוא גם צייר אותו, הוא יצטער. נו, את הצער הוא יכול למחוק. הצער אפשר, על הממון אתה יכול לומר, החזרתי את הממון. אבל איך אפשר לדבר? וצריך לשים לב, הלשון של הרבנו יונה, תיקון המעוות כאשר יוכל לתקון. איך אני מתקן פה את המעוות? מה, איפה פה התיקון של המעוות? פגעתי במישהו, ציירתי אותו, הכאבתי לו. מה, אז הכאב נמחק? הכאב לא נמחק. אז מה פירוש תיקון המעוות בזה שאתה הולך ומפייס אותו? אתה מבקש ממנו מחילה. וזה מה שנדרש כאן. אומר הרבנו יונה, כי אבל מי שנתן לו דמי בושתו, דמי צער ההכאה, אדם בייש את חברו, אדם עיקר אותו, אין צער הבושת וההכאה נמחל? עד שהיא יבקש ממנו מחילה. נו, אני שואל, ויבקש ממנו מחילה. אז מה, הצער נמחק? רכוש שגזלת, החזרת, אתה יכול להגיד, כבר אין, אני לא מחזיק את הרכוש שלו. אבל ציירת מישהו, הכאבת למישהו, אתה יכול לבוא ולומר, יש פה חידוש גדול מאוד ברבנו יונה. הרבנו יונה קורא לזה תיקון המעוות. עד כמה שאפשר. מה הכוונה שלו? מה תיקנתי? יש, התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך. אז יש מצווה, התורה מצווה עלינו לאהוב את רעך. לאהוב. כל דהלך סני לחברך לא תעביד. כל פנים, המצווה היא ואהבת לרעך כמוך. צריך לומר שבמצווה של ואהבת לרעך כמוך הדרישה היא לא רק לאהוב, לאהוב את הרע, לאהוב את החבר, ולדאוג לו ולעשות לו את כל מה שהייתי רוצה שיעשה לי, כל מה שאני רוצה לעצמי צריך לעשות לו, ואהבת לרעך כמוך, אלא מדרך הטבע הוא, שכשאדם אוהב מישהו, אוהב, אז הוא לא רק אוהב, הוא גם, האהבה של הרע, או האהבה של החבר, מחייבת אותי גם להיות אהוב עליו. זה משמעות האהבה. כשאני אוהב מישהו, אני רוצה להיות אהוב עליו. כשאני אוהב מישהו, הביטוי של האהבה צריך להיות גם בזה שאני רוצה להיות אהוב עליו, שהוא יהיה שבע רצון ממני, שהוא יאהב אותי גם כן. וכאן נכנס החידוש של הרבינו יונה. אדם שפגע בשני, הכאבת לשני, הלבלת פני חבר ברבים, פירושו של דבר של השני כתוצאה מהמעשה שאתה עשית, יש לו תביעה נגדך. איך עשית לי דבר כזה? יש מושג בגמרא, בבבא מציעא בפרק ו', מושג של תרומות. יש לי תרומת עליך. איך הכאבת לי? למה ציירת אותי? יש לו היתר להתרעם עליי, על זה שפגעתי בו. על זה, כשאני פוגע, אני פוגע במישהו, יש לו היתר להתרעם עליי. למה סיימת אותי? למה הכאבת לי? החידוש של הרבינו יונה, שעל ידי הפיוס, את התרעומת אתה מסלק. את הצער, כמו שאמרנו, אי אפשר למחוק. סיימת אותו. אבל כשאדם פוגע בחבר, יש לחבר יותר להתרעם, להיות בתרעומת עליו. איך עשית לי דבר כזה? איך עשית לי דבר כזה? הדרישה היא, אתה יכול למחוק את התרעומת. לסלק את זה יותר. על סתם יהודי אסור לך להתרעם. אין לך יותר להתרעם על אף אחד. אבל אם יהודי פגע בך, יהודי פגע בך, יש לך עליו תביעה. מה התביעה? איך ציירת אותי? למה ציירת אותי? למה הכאבת לי? זה תרומת. החידוש הוא שהדרישה, עבירות שבין אדם לחברו, אומרת הגמרא, אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו. אינו נמחה לו עד שירצה את חברו. מה עושה הריסוי? מילא, אני מחזיר לו את הכסף, אני מחזיר לו את הגזלה, אז גמרנו, הכסף חזר אליו. אבל מה עושה הריצוי? הריצוי מסלק את היתר התרומת. הדרישה, כמו שאמרנו, של ואהבת לרעך כמוך, זה לא רק שאתה תאהב. הדרישה של ואהבת לרעך כמוך, שלא תהיה ליהודי אחר תרומת עליך. ואהבת לרעך כמוך, זה לא רק לאהוב, אלא להיות אהוב. שלא תהיה לי יהודי, לא יהיה לי יהודי אחר תרומת עליי, תביעה עליי, על התנהגות לא טובה. את זה, מחדש את הגמרא, אתה יכול להשיג, למחוק את היתר שלו להתרעם. וזה החידוש לכאורה, זה החידוש לכאורה, אומר רבנו יונה, תיקון המעוות כאשר יוכל לתקום. משמע שיש פה עיוות, שאפשר לתקן אותו. והחידוש של הרבנו יונה, שהעיוות הוא לא רק בעצם הגזל, אלא גם בהקנתה, אז שאלנו, הרי לכאורה את ההקנתה, את הצער, אני לא יכול למחוק. אבל מה אתה כן יכול למחוק? את היתר שלא להתרעם עליך. לבוא אליך בטענה. למה עשית לי? איך? תפייס אותו. מדוע? משום ש... מה אנחנו שומעים כאן? משום שכל עוד שאתה ציירת יהודי, פגעת ביהודי, היתר להתרעם זה מעוות. זה חטא. זה שיש מציאות כזאת שאפשר לבוא אליך בתביעה. למה התנהגת כך? זה חטא. כמו שאמרנו, ואהבת לרעך כמוך, הדרישה היא לא רק לאהוב, אלא להיות אהוב. להיות מחוסר תרומות, שלא יהיה ליהודי טענה עליך, לא תהיה ליהודי תביעה עליך. את זה אתה יכול לתקן. על ידי זה שתפייס אותו. כל עוד לא תיקנת את זה, כל עוד לא תיקנת את זה, פירושו של דבר שעדיין יש חטא בעולם. החזרתי לו את הכסף, אבל הצער שעשיתי לו, הוא יכול להתרעם עליי. למה עשית לי את זה? כל עוד זה נמצא, מציאות החטא קיימת, ואז החידוש הוא שזה עדיין לא תשובה גמורה. אומר רבנו יונה, וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי, לפני שהוא מתוודה. ראוי לבעל התשובה לעשות, דייקנו קודם, ראוי. זה לא שאם הוא יתוודה, אז הוא לא יוכל לעשות את זה אחר כך. אבל כמו שאנחנו אומרים, פירושו, כמו שאם גזלתי מישהו, כל עוד לא החזרתי לו, אז החטא קיים, החטא לא נמחק. החטא לא נמחק. אז אותו דבר, אם גזלתי והחזרתי, אבל אני ציירתי אותו. ציירתי אותו ולא פייסתי אותו. ברגע שפייסתי, שהגעתי למצב שפייסתי אותו, אין לו כבר יותר להתרעם עליי. חדש הרמב״ם. אני מבקש ממנו מחילה, והוא לא רוצה. הוא לא רוצה. מביא שלושה אנשים, והוא מסרב. אומר הרמב״ם, שלוש פעמים. אחרי שלוש פעמים, אני חוב והולך לו. אין לו, אחרי שעשית את המאמצים האלה כדי לפייס אותו, והוא לא יתפייס, אין לו כבר היתר להתרעם עליך. היתר של התרעומת כבר לא קיים. אין לו היתר להתרעם. כל עוד לא עשיתי את זה, כמו שאמרנו, יש לו תביעה עליי. למה ציירת אותי? למה הלבנת פניי ברבים? אבל אחרי שפייסתי, עשיתי את כל המאמצים לפייס אותו. אומר הרמב״ם, יש לזה גבול. בא רבינו יונה, שאלנו קודם, בא רבינו יונה, ואומר, אומר הרבינו יונה, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. לכן, אומר רבנו יונה, מי שגזל את חברו ישיב את הגזלה ואחרי כן יתוודה. אומר רבנו יונה, ואם יתוודה תחילה לא עלה להבידוי. שאלנו קודם, מה ההבדל? הרי מקודם הוא אמר לא כך. ראוי לבעל התשובה, ראוי לבעל התשובה, לתקן את הבן אדם לחברו לפני הבידוי. אבל כאן הוא אומר, אם לא עשה כן, לא כיפר לו וידוי. הוידוי לא עלה לו. הוידוי לא עלה לו. פירוש הדברים, יש פה חידוש. החידוש הוא באותו מישור שדיברנו עליו קודם. כמו שאמרנו, דיוק לשון הרבנו יונה, כשיש עבירה ממונית, ויש בה גם צער, או עבירה שהיא רק צער, ציירת היהודי. הקנית אותו, הלבין פניו ברבים, יש פה חטא, או יש פה חיסרון, שהרבנו יונה קורא לו מעוות. וכמו שהסברנו, משום שמצוות ואהבת לרעך כמוך, דורשת שלא תהיה ליהודי אחר תרעומת עליך בדין. וכשאתה פגעת ביהודי, פגעת במישהו, יש לו תרעומת עליך בדין. אתה מחויב כדי לסלק את המציאות הזאת של... יש ליהודי תרעומת עליך בדין לעשות את כל מה שצריך כדי למחוק את זה. אחרת לא תהיה פה תשובה אמיתית. לא יהיה פה וידוי. רבנו יונה אומר, גם הרמב״ם פרק ב' הלכות תשובה אומר, שמי שמתוודה והחטא בידו דומה לטובל ושרץ בידו. דומה לטובל ושרץ בידו. מה הועילה התפילה? סיבת התאומה היא קיימת גם כשאני נמצא בתוך המקווה. גם בתוך המעיין, השרץ מתמה. דומה לטובל לשרץ בידו. על כל פנים, החידוש בדברי הרבנו יונה, שיש באמת שני מצבים. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר, שם ביום הכיפורים יש הלכה מיוחדת. בתשובה רגילה, אדם שם באופן רגיל. אז אומר רבנו יונה, ראוי לבעל התשובה שאת העבירות שבין אדם לחברו יתקן עוד לפני הוידוי. לפני הוידוי. משמעות הדברים, כמו שאמרנו, שגם אם הוא יתקן אחר כך, זה לא שלא עלה לו וידויו. צריך לומר אולי יותר. כשלו יצויר מצב שאדם באמת רוצה לבקש מחילה מחברו, הוא יחזיר לו את הגזלה וצייר אותו בזה שהוא גזל אותו, והוא רוצה לבקש ממנו מחילה, אבל הוא לא הספיק לבקש ממנו מחילה, אבל הוא רוצה לבקש ממנו מחילה, והוא מתוודא, הוא מתוודא, ואחר כך הוא גם יבקש ממנו מחילה. על זה מדויק לשון רבנו יונה, ראוי שהכל יהיה קודם, לפני הוידוי. אבל אם זה לא היה קודם, אבל הוא רצה את זה, הועיל וידויו, הועיל וידויו. אבל ביום הכיפורים ישנה הלכה מיוחדת. כמו שרבינו יונה מביא את הפסוק, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. ביום הכיפורים כתוב, לפני השם תתארו. לפני, הפירוש הוא, אתה צריך, ביום הכיפורים אתה צריך להגיע למצב שאתה לפני השם. אם לא, אם אין, אדם לא יכול להיות לפני השם כשיש בו עוד חטא, כשיש בו עוד חיסרון. זה לא לפני השם. ביום הכיפורים הדרישה היא לפני השם. להיות לפני השם. להיות לפני ריבונו של עולם. אין מציאות כזאת. להיות עם חטא לפני ריבונו של עולם אי אפשר. אי אפשר. וכמו שאמרנו, המציאות הזאת שיש ליהודי תרעומת עליי, היא עדיין חטא. היא עדיין חטא. אז בתשובה רגילה, כמו שאומר רבנו יונה, שם, אם אדם רוצה, לא הספיק, מאיזושהי סיבה, הוא אומר, אני אעשה את זה אחרי שאני אתוודא. יועיל. אבל ביום הכיפורים אתה לא יכול להיות לפני השם. ונדרש ממך שתהיה לפני השם. לפני השם. עם חטא אתה לא יכול, עם חיסרון, במציאות כזאת שיש לי יהודי תרעומת עליי, זה לא שייך. ביום הכיפורים זה לא ייתכן. לפני השם תתאר, צריך להיות לפני השם. ממילא, לאור זה אפשר להבין כבר את הרמב״ם. כמו שאמרנו, הרמב״ם הרי אומר, הרמב״ם, שאלנו כך, הרמב״ם בהלכות תשובה פסק להלכה, בהלכות תשובה, הרמב״ם פסק להלכה, שכמו שנקרא, הרמב״ם אומר, כתב כך, אין התשובה ולא יום הכיפורים מחפרים, אלא עבירות שבין אדם למקום. כגון מי שאכל דבר אסור, או בעל בעילה אסורה וכו'. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון חובל חברו או מקלל את חברו, אינו נמחל לו לעולם, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו. ואחרי כן כותב הרמב״ם, ואפילו לא הקנית את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו. ולפגוע בו עד שימחולו. אבל הרמב״ם עצמו כותב, אם הוא עשה את כל המאמצים, כמו שהוא מעריך לפרט, בזה הוא יצא, יותר מזה לא נדרש מהם. שאלנו, אז למה בהלכות חובל ומזיק, שם הרמב״ם כותב בפירוש, עד שימחולו, לא נתכפר לו עד שימחולו. צריך מחילה. לאור מה שאמרנו, יש מקום לומר כך. כמו שהסברנו קודם, הרבינו יונה, בשני הציורים שהוא דיבר עליהם, גם בשער הראשון שהוא דיבר על תשובה רגילה, וגם בשער הרביעי שהוא מדבר על יום הכיפורים, הנושא שעליו דנים זה הוידוי לפני המקום על עבירות שבין אדם לחברו. אדם מתוודא לפני המקום על עבירות שבין אדם לחברו. אומר רבנו יונה, הבן אדם למקום שישנו בבן אדם לחברו, שעליו אתה צריך להתוודות. אתה לא יכול, אתה, אז אם זה תשובה רגילה, כמו שאמרנו, ראוי לבעל התשובה, שלא יתוודה לפני שהוא מתקן את העבירה מכל וכל. ביום הכיפורים זה לא רק ראוי, אלא זה לא ייתכן אחר. למה? כמו שהסברנו, כי ביום הכיפורים המחייב הוא לפני השם. אתה נמצא עם ריבונו של עולם, לפני ריבונו של עולם. לפני ריבונו של עולם לא שייך להיות עם חטא, עם חיסרון. הרמב״ם למד פשט במשנה ובבא קמא, שאותה הוא מביא להלכה בהלכות חובל ומזיק. אומר הרמב״ם, אינו דומה מזיק חברו בגופו למזיק ממונו, שהמזיק ממון חברו כיוון ששילם מה שהוא חייב לשלם נתכפר לו, אבל חובל בחברו אף על פי שנתן לו חמישה דברים אין מתכפר לו, ואפילו יקריב כל אילי נוויות אין מתכפר לו, ולא נמחל עוונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו. אמרנו, רואים כאן שהרמב״ם מבין שדרושה מחילה של החבר. עד שהחבר לא מוכל, אז לא יצאתי ידי חובה. התשובה עכשיו תהיה, כאן מדובר על הבין אדם לחברו. הבין אדם למקום, על עבירות שבין אדם לחברו, מצד הבין אדם למקום שבהם. שם, את זה אמר הרמב״ם מלכות תשובה. אבל כאן הרמב״ם מדבר על הצד, על העבירה שבין אדם לחברו, מצד הבין אדם לחברו. לא מצד הבין אדם למקום. מצד הבן אדם לחברו, כמו שהסברתי קודם, הדרישה בבן אדם, מצד הבן אדם למקום, פגעת בחבר, כמו שאמרנו, את הצער אי אפשר למחוק. הצער קיים. מילא את הכסף אתה יכול להחזיר, אבל הצער שציירת אותו, אז שאלנו, אז מה זה תיקון המעוות שרבינו יונה מדבר עליו? אמרנו, תיקון המעוות הוא במישור של ואהבת לרעך כמוך, מצד היתר שלו אני צריך לדאוג לכך שאני לא אהיה במצב שלאיזה יהודי תהיה תרומת עליי בדין. אבל מה עם הצער? אומרת המשנה בבבא קמא, אומר הרמב״ם כותב, אינו נמחה לו ולא נמחל עוונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו. דרושה מחילה שלו על הבן אדם לחברו, על הצער שעשיתי לו, לא יעזור שום דבר. אני צריך את המחילה שלו. נו, אז מה עם המחילה שלו? איך אפשר בהלכות תשובה? הרמב"ם אומר שעשה את כל המאמצים. אז כמו שהסברנו, החילוק יהיה ששם באמת, מה הדין? אדם שצריך להביא קורבן כדי להתכפר, והוא אנוס, לא יכול להביא. אז הוא אנוס. הקורבן נדרש לכפרה, אבל אני אמצא מצב של אונס. מצד העבירה של הבן אדם לחברו, לא מצד הבן אדם למקום שבן אדם לחברו, אלא מצד העבירה שבן אדם לחברו, אני באמת לדעת הרמב״ם לא יצאתי עד שהוא ימחל. אבל מה שנדרש ממני ביום הכיפורים זה כפרת יום הכיפורים דורשת את הבן אדם למקום. זאת אומרת, מה זה הבן אדם למקום ובן אדם לחברו? לפייס אותו, לדאור לכך שלא יהיה לו יותר תרומת עליי, שיוכל להתרעם עליי. זה הדרישה, ואת זה אני משיג על ידי זה שאני מפייס אותו. ואם הוא לא רוצה להתפייס, אז כמו שהרמב״ם כתב, שלוש פעמים, שלושה אנשים, מניחו והולך לו. לא רוצה, גמרנו, מניחו, אין לו כבר יותר תרומת עליי. כמו שהרמב״ם אומר, גם כאן הוא אומר, הוא עכשיו החוטא. הוא עכשיו החוטא. אבל, גם אם אני אומר שהוא החוטא, אבל את הצער לא מחקנו. למחוק את הצער, את הכאב שהכאבתי לו, אפשר רק אם הוא ימחל לי. רק אם הוא ימחל לי. וזה מה שאומר הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק. עכשיו, נראה עוד הלכה ברמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, הוא מביא גם כן פעם נוספת את ההלכה הזאת, וכותב כך, כותב כך, כשיחטא איש לאיש, לא יסתמנו וישתוק. כשיחטא איש לאיש, לא יסתמנו וישתוק. מה פירוש יסתמנו וישתוק? ישנא אותו וימשיך הלאה. כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע והטוב, כי שנא אבשלום את אמנון. אלא, אומר הרמב״ם, מצווה עליו להודיעו, מצווה עליו להודיעו, ולומר לו, למה עשית לי כך וכך? ולמה חטאת לי בדבר פלוני? למה חטאת לי בדבר פלוני? שנאמר, הוכח תוכיח את עמיתך. ואם חזר, הוא ביקש ממנו למחול לו, צריך למחול. ולא יהיה המוחל, ולא יהיה המוחל אכזרי. שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוהים וגומר. ולא יהיה המוחל אכזרי, שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוהים וגומר. כמו שראינו בהלכות תשובה, גם כן אמר הרמב״ם, בהלכות תשובה, רגע אחד, כאן, גם כן אמר הרמב״ם, אסור לאדם שיהיה אכזרי, ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה. אפילו עצר לו הרבה וחטא לו הרבה. לא יקום ולא יתור. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. אבל הגויים הרעילי הלב אינם כן, אלא בעברתו שמרה נצח, שומרים את השנאה. וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפייסו, והגבעונים, אומר הפסוק, והגבעונים לא מבני ישראל הם. זה לא, בני ישראל פייסנים. זה לא מידה, זאת איננה מידה של ישראל. ועברתו שמרה נצח. אבל המעניין הוא, שגם כאן, וגם בהלכות תשובה וגם בהלכות דעות, הוא מביא את הדין הזה שהוא צריך למחול, ואסור לו לסרב, אבל בהלכות דעות הוא הביא את הפסוק, והתפלל אברהם אל האלוהים. הפסוק שמופיע במשנה בבבא קמא. אבל בהלכות תשובה הוא לא הביא. רק אמר, אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. אז כאן הוא מביא, והתפלל אברהם אל האלוהים, ובהלכות תשובה הוא לא מביא, והמעניין הוא שגם בהלכות חובל הוא מזיק, שהוא מביא את הדין הזה, שאף על פי ששילמתי לו, אני צריך לבקש ממנו מחילה, אני צריך לבקש ממנו את המחילה, גם שם, הוא לא מביא, ושם הרי המשנה עצמה הביאה, המשנה עצמה בבבא קמא, כשהיא מנמקת, אז היא אומרת, אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו, שנאמר והתפלל אברהם אל האלוהים. אז בהלכות חובל ומזיק, שם המשנה הביאה את הפסוק הזה, הרמב״ם לא הביא את הפסוק. איפה הוא הביא אותו? בהלכות דעות. מה עם משמע? אז להסביר את הרמב״ם, כשאנחנו קוראים את ההלכה הזאת ברמב״ם, בהלכות דעות, אני אקרא אותה עוד פעם. כותב הרמב״ם כך, כשיחטא איש לאיש לא יסתמנו, אלא צריך להוכיח אותו, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך, ואם חזר הוא ביקש ממנו למחול לו, צריך למחול. ולא יהיה המוחל אכזרי, שנאמר והתפלל אברהם אל האלוהים. אז איך אנחנו לומדים פשט בהלכה הזו? לכאורה הכוונה היא, כמו שהבנו, הרמב"ם מנמק. נכון, יהודי פגע בך, עשה לך דבר, הכאיב לך. הוא בא ומבקש ממך מחילה. הוא בא ומבקש ממך מחילה. תמחה לו. אל תהיה אכזרי. כך לכאורה אנחנו היינו מפרשים. ולא יהיה המוחל אכזרי, שנאמר והתפלל אברהם אל האלוהים. אבל אם כך קשה, אז למה הוא לא הביא את זה בהלכות תשובה? אז להסביר את דברי הרמב״ם, נביא גמרא בבבא קמא. או לא יותר נכון, לא גמרא, אלא תוספתא. התוספתא בבבא קמא אומרת כך. כתוב כך. החובל בחברו, זה לשון התוספתא. החובל בחברו, אף על פי שלא ביקש החובל מן הנחבל. החובל בחברו, אף על פי שלא ביקש החובל מן הנחבל, הנחבל צריך שיבקש עליו רחמים. שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוהים. מה כתוב כאן? עוד פעם. החובל בחבר... התוספתא מביאה את הפסוק שכתוב במשנה. המשנה אומרת, אבל בי שנתן לו, אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו. אבל בי שנתן לו, אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו. שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוהים. בתוספתא כתוב, החובל בחברו, אף על פי שלא ביקש החובל מן הנחבל, הנחבל צריך שיבקש עליו רחמים. מה פירוש, אף על פי שלא ביקש החובל מן הנחבל? מה פירוש המשפט הזה? מה הוא לא ביקש? יעלה על הדעת ש... הרי איך אמרנו קודם? אדם, וגם את זה ראינו ברמב"ם מלכות דעות, אדם שפוגע בשני, עשה צער לשני, הסב לו צער, אז הוא צריך להגיד לו, צריך להוכיח אותו, לא לשנוא אותו, אבל להוכיח אותו. מה פירוש החובל בחברו אף על פי שלא ביקש החובל מן הנחבל? הנחבל צריך שיבקש עליו רחמים. אם הוא לא ביקש ממני מחילה? אלא מה? פשוט לכאורה בכוונת התוספתא, שהתוספתא אומרת פה חידוש גדול מאוד. ורואים שככה תוספתא למדה פשט במשנה. אדם חבל בחברו. כמו שאמרנו, חבלה בחבר זה לא רק כסף. זה לא רק הפסד ממוני. זה צער, זה כאב. אומרת המשנה, אינו נמחל לו, עד שיבקש ממנו. צריך לבקש ממנו מחילה. ביקש מחילה. אומרת התוספתא, הוא ביקש מחילה. והשני מחל לו. אז כמו שאמרנו, ברגע שביקש מחילה והשני מחל, היתר להתרעם עליו כבר אין לו. היתר תרומת כבר אין. ההלכה המיוחדת שנתחדשה בה, ואהבת לרעך כמוך, שאני צריך להיות לא רק לאהוב, אלא לדאוג לכך שאני אהיה אהוב, שלא תהיה לו תרומת עליי, את זה כבר השגנו. אומרת התוספתא, הוא לא ביקש ממך. אתה יודע שיש לו אני הנחבל, הוא ביקש ממני מחילה. אין לי יותר כבר להתרעם עליו. אבל אני יודע שהוא החובל, סובל. אף על פי שהוא לא מבקש ממני, מידת הרחמים דורשת ממני תתפלל עליו. הוא לא ביקש. הוא ביקש מחילה. מחלתי לו. אבל אני יודע שהוא סובל מצער. הוא עכשיו סובל מצער. איזשהו צער שלא יהיה. מידת הרחמים דורשת ממני להתפלל עליו. וזה מה שכתוב בתוספתא. החובל בחברו, אף על פי שלא ביקש החובל מן הנחבל, הנחבל צריך שיבקש על הרחמים. זה מיניים. מה המקור? ראינו אצל אברהם אבינו. ראינו אצל אברהם אבינו. והתפלל אבימלך לא ביקש מאברהם. אבימלך לא ביקש מאברהם. אבל אף על פי שהוא לא ביקש, והתפלל אברהם אל האלוהים. וירפא אלוקים את אבימלך. הוא ביקש בלי, הוא התפלל אליו בלי בקשה. אחרי שהוא כבר ביקש מחילה על מה שהוא עשה. אבל מידת הרחמים שמיוחדת לישראל דורשת ממני שאף על פי שעד לפני רגע, לפני שהוא ביקש מחילה, היה לי יותר להתרעם עליו. היה לי יותר להתרעם עליו. אבל אחרי שהוא ביקש מחילה ומחלתי לו, יותר להתרעם כבר אין. אבל מידת הרחמים דורשת ממני להתפלל עליו. זה מה שרואים אצל אברהם אבינו. וממילא, אם זה הפשט, אם זה הפשט, אז עכשיו אנחנו יכולים להבין מדוע הרמב״ם את החידוש דין הזה שמתחדש בתוספתא מביא הרמב״ם בהלכות דעות. שאלנו קודם למה הוא לא מביא את זה, את הפסוק הזה, שזה המקור, המקור שהובא במשנה. למה הוא לא מביא את זה בהלכות תשובה? ולמה הוא לא מביא את זה בהלכות חובל ומזיק? לפי מה שעכשיו אנחנו אומרים, אז זה מובן מאוד. בהלכות דעות, הרמב״ם מחדש לנו חידוש גדול בהנהגה המוסרית שלנו. איך יהודי צריך להתנהג? אומר הרמב״ם בהלכות דעות, יהודי שהחבר שלו פגע בו, הקנית אותו, צייר אותו, צריך להוכיח אותו. והוא צריך, והפוגע צריך לבקש מחילה. והוא צריך למחול. אבל זה לא מספיק. אצל יהודי זה לא מספיק. אף על פי שהוא לא מבקש, אני צריך להתפלל עליו. לא מספיק שמחלתי, כן? אבל אף על פי שהוא לא מבקש, אני צריך לנהוג במידת הרחמים מאופן מיוחד כלפיו. זה הלכה מיוחדת בהלכות דעות. מה זה קשור? מה זה קשור לדין התשובה שהביא הרמב״ם בהלכות תשובה? בהלכות תשובה מביא הרמב״ם שכשהיהודי מבקש מחילה, אל תהיה אכזרי. להיות אכזרי, זה עברתו שמרה נצח, זה עשיו. זה הגבעונים. אבל זה לא ישראל. אבל את החידוש דין המיוחד של והתפלל אברהם אל האלוהים, מביא הרמב״ם בהלכות דעות. מאותה סיבה הוא גם לא מביא את הפסוק הזה בחובל ומזיק. בחובל ומזיק, כמו שאמרנו, החידוש הוא שעד שלא תהיה מחילה גמורה, אז באמת מצד הבן אדם לחברו זה לא עוזר. כל מה שמתחדש בהלכות תשובה, שביחס לתשובה או ביחס ליום הכיפורים, כן? גם כשפייסתי, צריך פיוס, והצורך בפיוס הוא כדי למחוק את היטל התרומת, כדי שלא יהיה חטא. אבל זה מועיל רק במישור של הבן אדם למקום שישנו. אבל במישור של בן אדם לחברו, אומר הרמב״ם, הלכות חובל ומזיק, אינו נמחל לו עד שימחל לו. צריך מחילה גמורה.